האמירה של רשי בתחילת הפרשה, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? לומר לך מה שמיטה, נאמרו כלליה ודקדוקיה ופרטותיה מהר סיני. כל המצוות כולם נאמרו כלליהם, דקדוקיהם, פרטותיהם בהר סיני. נראה שצריך לימוד יותר מעמיק. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? למה דווקא המצווה הזאת נבחרה להיות המצווה שתלמד אותנו על פרטיה, דקדוקיה, כללותיה מהר סיני? מסתבר שיש כאן איזשהו עניין פנימי שצריכים לדבר עליו, על הקשר שבין שמיטה והר סיני. האמת היא שהכל מתחיל בחטא אדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא שם את אדם הראשון בגן עדן, הוא שם אותו שם לעובדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה פירושו ברמח מצוות עשה ובשסה מצוות לא תעשה. פירוש הדבר שאפילו על לעובדה ולשומרה בגן עדן היה לזה בחינה רוחנית. רמח מצוות עשה וששם מצוות לא תעשה. זה לא שעבדו שמיים מעדר או מחרשה, או שעשו שם איזשהו דבר שהוא עניין גשמי של תיקון, לא. אלא לעובדה ולשומרה ברוחניות. רמח מצוות עשה, ששם מצוות לא תעשה, זה היה הדרך של הלעובדה ולשומרה. גן עדן זה עולם שאין בו חומריות, שאפילו החומריות זה דבר רוחני. לעובדה ולשומרה זה רמח מצוות עשה וששם מצוות לא תעשה. אדם הראשון חטא, והקדוש ברוך הוא מגרש אותו מגן עדן לעבוד את האדמה שממנה הוא נלקח. וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. האדם הראשון מגורש מגן עדן כדי לעבוד את האדמה. פירוש הדבר שאם עד עכשיו האדם היה פטור מהעונש הזה של עבודת האדמה, עכשיו האדם יהיה מחויב בעבודת אדמה. בזעת אפיך תאכל לחם. זה היסוד של עבודת האדמה. בעצם, הקדוש ברוך הוא שולח את האדם לעבודת האדמה שעליה מדובר בפרשה שלנו, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. לשם הוא משלח אותו. אם זה ככה, אז אנחנו כבר יכולים ליצור הקבלה רעיונית ולומר שהשמיטה מסמלת את אדם הראשון קודם החטא בגן עדן. אין עבודת האדמה, אין שום עניין של עבודה גשמית של לעבד את האדמה ולהשקיע באדמה ולחרוש, כי זה שמיטה. בשמיטה תשמטנה ונטשתה. אין, לא נוגעים לא במחרשה ולא נוגעים לא בטרקטור ולא נוגעים בשום דבר, זה הכל עומד. למה? כי אנחנו עכשיו בגן עדן. ובשש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, אנחנו חוזרים אל הכללה של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון כשהוא משלח אותו מגן עדן, והוא אומר לו ללכת לעבוד את האדמה שממנה הוא נלקח. אלו הם שש השנים. ואומר, שש שנים אדם הראשון אחר החטא, שנת השמיטה אדם הראשון של גן עדן, אדם הראשון קודם החטא. ואם זה נכון, אז עכשיו אני מבין מה העניין שמיטה אצל הר סיני. כשעמדו בני ישראל על הר סיני, כתוב אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. כתוב שכשעם ישראל עמד בהר סיני, בטלה זו עמתם, בטל מהם כל העניין הגשמי, כל מה שנדבק בהם בחטא אדם הראשון, הכל התבטל, חזרו חזרה להיות אדם הראשון קודם החטא. ואדם הראשון קודם החטא, הוא מגיע לעולם של שמיטה, הוא מגיע לעולם והשביעית תשמטנה ונטשתה, לעובדה ולשומרה, ברמח מצוות עשה ובשעשה מצוות לא תעשה, תשאיר את הטרקטור עם המחרשה בחוץ, תיכנס לבית המדרש, תשב ותלמד, לעובדה ולשומרה, ברמח מצוות עשה ובשעשה מצוות לא תעשה. זה היסוד של שמיטה. ואם כן, אנחנו מבינים היטב מה עניין שמיטה אצל הר סיני. כשהקדוש ברוך הוא מעמיד את עם ישראל למרגלות הר סיני, הוא מחזיר אותם חזרה אל אלוהים אתם ובני עליון כולכם. הוא מחזיר אותם חזרה למדרגת אדם הראשון קודם החטא. הוא מחזיר אותם לעולם שכולו רוחניות, שכולו איזה מין עיסוק רק במושכלות, ולא להתעסק בכל העניינים הגשמיים. ואם כך, אנחנו מבינים מה זה שמיטה אצל הר סיני. ובדיוק כפי שקרה בחטא הפרטי של אדם הראשון, כך גם קורה בחטא הלאומי של עם ישראל. כאילו שאי אפשר האידיליה הזאת שתימשך, אי אפשר שאנחנו נהיה בגן עדן כל ימי חיינו. החטא היה רובץ לפתח, זה חיכה. אדם הראשון לא הצליח אפילו להתאפק שש שעות, כבר אכל מעץ הדעת ונזרק מגן עדן. וכיוצא בדבר הזה לגבי החטא הלאומי, חטא העגל, אחרי מעמד הר סיני, עם ישראל לא מצליח לשמור את עצמו ברמה הרוחנית של מעמד הר סיני, והוא חוטא בעגל ונזרק מהר סיני אל תוך המציאות הנמוכה של אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אכן, כאדם תמותון וכאחד עשרים תיפולו. זה מה שפתאום מתגלה, שעם ישראל בדיוק כמו אדם הראשון נזרק מגן עדן, נזרק ממעמד הר סיני, נזרק מן השמיטה, והולך חזרה אל עבודת האדמה, אל השש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. אדם הראשון נזרק מהגן עדן הזה של מעמד הר סיני, והולך עוד פעם חזרה אל עבודת האדמה. פעם בשבע שנים אנחנו חוזרים חזרה אל גן עדן, אנחנו חוזרים חזרה אל הר סיני. מה העניין שמיטה אצל הר סיני? האמת היא שקצת חבל לי, אתם באתם קצת מדי מאוחר. כשאני הייתי בגילכם, אז פה עוד היה קיבוץ, קיבוץ שהיו בו טרקטורים, וזה היה עוד לפני שעשו הפרטה, ולפני שפירקו את הקיבוץ, ולפני ש... אז אנחנו בשנת השמיטה תמיד היינו רואים שהיו מצטרפים לישיבה חקלאים. כל החבר'ה של הפלחה היו באים ללמוד, כל החבר'ה של הגידולי שדה היו באים ללמוד, חבר'ה ממבוא חורון, מהיישוב פה החקלאי סמוך, היו באים ללמוד. שנה שלמה האיש יושב ולומד, הקיבוץ נותן לו שנת שבתון. שמיטה, השיבה אל הר סיני, השיבה אל גן עדן. וזה היה אפשר לראות את זה ממש בחוש, זה היה כל כך יפה לראות את הדבר הזה, שמגיעים אנשים שהם אנשי אדמה. בפועל אתה מסתכל על הידיים, אתה רואה שהם אנשי אדמה, ואנשים האלו באים ולשנה שלמה חובשים את ספסלי בית המדרש כפשוטו, ממש, זה היה תופעה שהיינו יכולים לראות בעיניים שלנו. זה איזה מין מציאות כזאת שהשמיטה מחזירה אותנו פעם בשבע שנים, עושים לנו איזה מין ריסט כזה, אומרים לנו בואו נלך עוד פעם מחדש אל הר סיני, בואו ניקח משם הכוחות. מה שאמרתי עד עכשיו זה דרשה טיפוסית לרב בבית הכנסת בין מנחה למייריב של קבלת שבת, פרשת בהר. העניין של שמיטה והעניין של שש השנים והעניין מהר סיני, ליצור איזה מין הנגדה כזאת, ליצור איזה מין מתח כזה בין עולם רוחני לבין עולם גשמי, ולבוא ולהגיד שהשמיטה מלמדת אותנו שפעם בשבע שנים אנחנו נחזור חזרה אל העולם הרוחני ונתנתק קצת מכל הגשמיות וניקח איתנו מוסר וכו' וכו' וכו', פשוט נהדר. זה דרשה טיפוסית. על פי הדרשה הזאת, התפקיד של שנת השמיטה זה לקחת את כל האוילם הזה, ותסתכלו לי שאני אומר את זה בעגה הזאת, אבל לקחת את כל האוילם הזה, לקחת את כל הגשמיאס, ולעשות מזה ליצנות. לבוא ולהגיד, שום דבר, זה כלום, הבל אבלים. מה זה? אתה יודע מה האמת? האמת זה שמיטה. שמיטה זה בית מדרש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, תחזור חזרה אל בית המדרש. השאלה היא, האם באמת לזאת הייתה כוונת התורה? אתה עומד ואתה מסתכל, ואתה יודע בלב שלך, שעל פי דרך הטבע, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי לקיים בחברה נורמלית של עם שיושב על ארצו, לקיים שבתי בבית השם כל ימי חיה. יש תקופת חזקיה שתקע חרב בבית המדרש, אמר מי שלא יעסוק בתורה אז ידקר בחרב הזאת, ובאותה תקופה שישה אנשים היו מתכסים בתלית אחת. זה היה איזושהי הנהגה שהיא הנהגה שבאמת ניסית. אבל אם אתה מדבר על פי דרך הטבע של הנהגת העולם, אתה יודע שיש אנשים שזכו לשבתי בבית השם כל ימי חיי, להרביץ תורה, ללמוד תורה וכו', ויש אנשים אחרים שעוסקים בבניינו, ביישובו של עולם, בעבודת האדמה, נקרא לזה ככה, עד כמה שהמקלדת של המחשב יכולה לחשב עבודת אדמה. אבל השאלה היא, מה התורה מלמדת אותנו? ואני חושב שיש כאן איזושהי הדגשה שאנחנו רואים אותה גם בפרשה שלנו וגם במקום נוסף. גם בקשר לשנת השמיטה וגם בקשר לשבת, ישנו פסוק שעוסק בענייני הרשות שלא ברור למה הוא בא. בשבת כתוב, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. בשמיטה כתוב, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. והשנה השביעית תשמטנה ונטשתה. זהו, עוזבים. למה התורה דואגת מה אני עושה בששת הימים? למה התורה דואגת למה מה אני עושה שש שנים? ואם אני בטלן, אני שישה ימים לא עובד, מה, יש עשה לעבוד? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כתוב בתורה שצריכים לעבוד. כן, יש ציווי לעבוד? לא, אין ציווי לעבוד. זה תיאור מצב פשט, על פי מנהגו של עולם, ששת ימים תעבוד. כאילו אם אתה מתנהג על פי דרך הטבע, מצווה אפשר להניח שששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אותו הדבר אם אתה מתנהג על פי דרך הטבע, מסברה אפשר לבוא ולהגיד ששש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתך, את תבואתה. זה הסברה, זה מנהגו של עולם. אבל בשביל מה התורה כותבת לי את זה? למה זה כל כך חשוב? וזה תמיד בא באיזה מניגוד. שש שנים תזרע שדך, שש שנים והשביעית, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. תמיד כתוב צד אחד, צד שני. למה? למה זה בנוי בצורה כזאת שמנגידים לנו, נותנים לנו כאילו שני ניגודים, צד הזה בצד הזה? רצוני לומר שכנראה מה שהתורה רוצה לספר לנו, ששנת השמיטה לא באה לבטל את כל הקניינים החומריים שיש לבן אדם. היא לא באה לבטל את העולם הזה. היא לא באה לבטל את השש שנים תזרע שדך. השבת לא באה לעשות צחוק מששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. זאת לא המטרה של השבת. השבת באה ואומרת שיש סדר נורמלי לעולם. והסדר הנורמלי של העולם על פי דרך הטבע ועל פי ההתנהגות הנורמלית והטבעית זה ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וו החיבור, יום השביעי, שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך וסרטת ובוד, והשביעית תשמטנה ונטשתה. כך זה סדרו של עולם. ואומר, לא השבת ולא שנת השמיטה באים לדבר על משהו שהוא מנוגד לעולם הזה, אלא להפך. המטרה של השבת ושל השמיטה זה להכניס משמעות ועומק בכל ששת הימים, בכל ששת השנים. לתת לזה איזשהו טעם אחר, שכשאתה עובד ואתה תורח ואתה מתייגע, שש ימים, שש שנים, כשאתה עמל בזה, אני רוצה שההסתכלות שלך על העבודה הזאת, היא תהיה ממבט של שמיטה, שתדע שיש בורא עולם, שתדע שיש לך אחים ואחיות שרעבים ללחם ואתה צריך לעזור להם ואכלו אביוני עמך. שתדע ויתרם תאכל חיית השדה, שיש גם בעלי חיים שצריכים לדאוג להם. שתדע שהתפיסה שלך בקשר לעולם, היא לא תתעוות, היא לא תתקלקל, כי אם אתה תהיה כזה מין אחד שכל החיים שלו זה רק עם שש שנים תזרע שדך, אם אתה תהיה יהודי של ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך כל הזמן, שש שנים, והשש שנים לא יבואו עם איזה שמיטה אחת קטנה באמצע, אתה תתעוות בתפיסת העולם שלך, אתה תהפך להיות קפיטליסט, אתה תהפך להיות מטריאליסט, אתה תהפך להיות בן אדם שכל כולו הראש שלו נמצא בתוך הביזנס. אז רוצים לבוא אליך ולגיד לך, סטופ, עצורו, רגע, אני לא רוצה לבטל את כל מה שאתה עושה. אני רוצה שכשאתה עושה את מה שאתה עושה, תעשה את זה בכוונה של עבודת השם, של רוחניות, של לקחת את כל הקניינים החומריים ולקדש אותם ולהעלות אותם ולהביא להם משמעות ולהביא להם תוכן ולהביא להם שימוש נכון. זה ככה אני רוצה שאתה תתייחס לחיים הגשמיים שלך. לא בביטול. לא על זה דיברה התורה. התורה דיברה על הענקת משמעות לעולם החומרי. לפי הדברים האלו, אני חושב אפשר להבין מדרש שמופיע בפרשת השבוע על אנשי השמיטה. כתוב, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. בשומרי שביעית הכתוב מדבר. רואה שדהו בייר, כרמו בייר, ויעיב ארנונה, ושותק. עליו הכתוב אומר, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. ידידי היקרים, אילו היה מדובר פה ביהודי כמו שכל הדרשנים בבית הכנסת היו רוצים, יהודי שלא אכפת לו, שבאים אליו ואומרים לו, יא חביבי, השדה שלך עומד ריק, ואומר, אש, טוסים, גשמיאס. בן אדם כזה הוא לא גיבורי כוח עושי דברו. הוא בן אדם שכבר גמר עם כל הקניינים הגשמיים, וזה לא משנה לו שום דבר אם השדה חרוש או לא חרוש, ייתן פירות, לא ייתן פירות, הוא מעל זה. הוא עזב כבר את העולם שלנו ממזמן. אבל לא זה המטרה של התורה. המטרה של התורה היא רואה כרמו בייר, רואה שדהו בייר. זה בן אדם שאכפת לו מהשדה. אכפת לו מהכרם. הוא רואה איך שזה עומד, הוא רואה איך שזה נופל על הרצפה, הוא רואה את הסחורה ששווה מאות אלפים של שקלים, והוא אומר לעצמו, גוואלד, לא חרם? לא חבל על הכסף? הוא לא אומר, שטוסים, מה זה משנה? כסף, לא כסף. הוא אומר, כסף, כן, כסף. זה דבר גדול. כסף זה דבר גדול. כמה דברים טובים היינו יכולים לעשות עם הכסף הזה, הוא אומר לעצמו בלב שלו. כמה תלמידי חכמים היה אפשר להחזיק עם הכסף הזה, הוא אומר בלב שלו. כמה ילדים היה אפשר לחתן עם הכסף הזה, הוא אומר בלב שלו. אבל אז הוא אומר במחשבה שנייה, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שאני אקריב את הקורבן, וזהו קורבן מבחינתו. מכיוון שהוא לא עשה איקס על העולם. מכיוון שמבחינתו העולם שווה משהו. עכשיו תוך כדי זה שאני מדבר, פתאום אני נזכר במאמר חז"ל, שאומר, הצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. יעקב אבינו בשביל פחים קטנים, הוא חוזר בחזרה. אנחנו היינו צריכים לתפוס את יעקב אבינו, ולהגיד לו, יעקב יעקב, נו באמת, בשביל פחים קטנים, שטוסים, פחים קטנים, נו שוין, מה? שנה, פחים קטנים. העיקר, הגמרות הם אצלך? לקחת את הרשב"א? זהו, זה בסדר. כאילו אתה מסודר. הסטנדר אצלך? מה אתה צריך יותר? הקוס תה של הסטנדר אצלך? מה אתה צריך יותר? פחים קטנים. מה העניין של פחים קטנים? אבל יעקב אבין, הוא אומר, אני יודע בדיוק מה עושים עם פחים קטנים. איך אבא שלי שיהיה בריא אמר, מי שלא מתכופף להרים גרוש לא שווה גרוש. ככה אנחנו גדלנו. פחים קטנים. למה? מי יודע מתי תצטרך פחים קטנים? תוכל לעשות עם זה משהו עוד יום מן הימים. תוכל לעזור לעצמך. תוכל לעשות עם זה דברים טובים. כן, פחים קטנים. צדיקים חביב עליהם המונם יותר מגופם. הגישה של צדיקים זה לא שהם לוקחים את כל העולם הזה ועושים ממנו כלום, שום דבר, איקס אחד גדול, גורנישט, מה מעניין אותי? אוי למה זה? לא, לא, זאת לא הגישה. הגישה של הצדיקים זה שהוא רואה כרמו בייר, שדהו בייר, וזה אכפת לו. אבל הוא שותק. הוא שותק מכיוון שהוא יודע שהשמיטה באה ללמד אותו משהו. שלא הכל מתחיל ונגמר בגרוש, כמה שזה חשוב הגרוש. מאוד חשוב, אבל לא הכל מתחיל ונגמר שם. ויש עוד משהו, ואולי אפשר להוסיף ולומר, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. הגיבורי כוח האלו הם אנשים שהם עמוק עמוק בתוך עולם העשייה, אבל הם גם כן מקשיבים לשמוע בכל דברו, הם מתים אוזן מתוך עולם העשייה שהם נמצאים בו, להטות אוזן ולהקשיב ולשמוע בכל דברו, ולתת לעולם הזה את המשמעות של כל דברו, שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו מתוך העולם הזה. זה לא עולם שאנחנו עושים עליו כאילו כלום שום דבר, אלא להפך, זה עולם יקר, זה עולם מתוק, זה עולם טוב. תבוא השמיטה ותעניק לעולם הזה את המשמעות שלו, את הערכים הרוחניים שלו, וממילא הכל יעלה ביחד. זאת המשמעות של שנת השמיטה. ולכן, שש שנים תזרע שדך. אני לא בא אליך ואני אומר לך שנת שמיטה, וממילא בוא תעשה שמיטה כל שנה. יהיה כמו בייר כל הזמן. אתה תהיה גיבורי כוח כל הזמן. לא. אם אתה תהיה גיבורי כוח כל הזמן, אתה לא תדע להעריך, ואתה לא תדע מה לעשות עם העולם הזה, והעולם הזה יהיה אפס בעיניך. ואז שתצטרך אותו, גם לא יהיה לך. אני רוצה אותך שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך, כן. אני רוצה אותך יהודי שעושה, בונה, יוצר. והשביעית, תשמטנה ונטשתה, היא תבוא אליך ותיתן לך את המשמעות ואת התוכן. רוצה לשתף אתכם בדבר שהוא קשור קצת לעניין הזה, איזושהי הרגשה שהייתה לי בשבוע שעבר. הלכתי עם הילדים שלי לראות את החסד ואת הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז בין שאר הדברים שראינו, ראינו את המפגן בחוף הים בתל אביב. היו שם הרבה דברים יפים, אבל בין השאר היה שם איזשהו מופע של מטוס אחד, F-15, אבל זה היה מכובד מאוד. זה היה מעורר המון רגשות של גאווה. ולא יכלתי להימלט מהרגשה הלופתת, התופסת, שתפס אותי בראש, דרשת הר"ן. על הפסוק, אישה אמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרחה וצונחה ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכאן מגיעה התפיסה הקלאסית, שנשמע הרבה פעמים מעל בימות הישיבות בארץ, כיחי ועצם יודי, הרגשת אני, הגיבור, שמשון הגיבור, היהודי המרביץ לשונאיו והולם באויביו ודורך על צריו, איזה יופי, כוחי ועוצם ידי. ואז זכרת את השם אלוקיך, מה פתאום, זה לא כוחי ועוצם ידי. אבל מה אפשר לעשות שהר"ן אמר אחרת? הר"ן אומר, תדייק, וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר הר"ן, והר"ן כתב את זה מפורש, לא אמר כי השם אלוקיך נותן לך את החיל, אלא אמר כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל. כי התורה לא מזלזלת בנסיבות של הכוח האנושי שעושה את החיל. רק אתה צריך לזכור מי הוא זה שנותן לך את הכוח האנושי הזה, את תעצומות הנפש, לעשות את החיל. שוב למדנו יסוד גדול. התורה, היהדות, ואני חושב שזה גם תורה מאוד ארץ ישראלית, אני חושב שזה מאוד ארץ ישראלי, זה מתאים לתפיסה הארץ ישראלית. התפיסה הזאת לא באה ממילא, זה מחובר לשמיטה ולעבודת האדמה וכו', מאוד מאוד מחובר. והתפיסה הזאת לא באה ואומרת, מטוס, אני יודע, איזה חתיכת פח מעופפת באוויר, עושה הרבה רעש וצלצולים, שום דבר, זה כלום.
לא. לא.
וזכרת, כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל. יש פה כוח, זה כוח שלך, ולתוך הכוח שלך תכניס את השם אלוקיך הנותן לך כוח לעשות חיל. אילו היינו מזלזלים בחיל הזה, אילו היינו מזלזלים בעוצמה הזאת, בכוח הזה, על מה היינו מודים לריבונו של עולם? על מה? לא, אנחנו לא מזלזלים. אנחנו אומרים שש שנים תזרע שדך, שש שנים תזמור כרמך וספת את תבואתה. זה לא דבר שיש לזלזל בו, זה דבר מצוין, זה דבר טוב, זה דבר בעל משמעות ותוכן. אבל וזכרת, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה היסוד של שנת השמיטה, זה היסוד של השבת. לא לעג ואפס והבל אנחנו באים לעשות מן העולם הזה, אלא להעניק לו משמעות, לרומם אותו, להעלות אותו, להשתמש בו, כדי לבנות על אדמת ארץ ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש.
Yeah, thank you. אחרת.